גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת האגגי, וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. היות המן הזה אגגי, בוודאי מזכיר לנו את הפעם היחידה שהכרנו אדם בשם הזה, את אגג. הוא אגג שאותו שאול לא הורג. כשמוזכר אגג, אנחנו עוסקים מיד בשני תזכורות עם עצמנו. ראשית, אגג לא נמצא בשושן הבירה. זה אמנם הרבה הרבה דורות לפני כן, אבל איפה אגג היה? בגלבוע. נכון? אגג נמצא כאן, במלחמה עם שאול. וזה לא משחרר אותנו מלהיזכר בעולמו של עמלק כל אימת שאנחנו פוגשים אותו. עמלק אף פעם לא היה באיזשהו מקום מסודר. מאז ומעולם נמצא עמלק כשבט של נוודים, שמסובב בין מקום למקום, ואין לו מקום מסודר. לראשונה פגשנו אותו ברפידים, שם במדבר סיני, זה אגב גם כן לא הרי עמלק, זה בכלל בצד אחר. פגשנו אותו פעם אחת בגלבוע, פגשנו אותו פעם אחת בשושן. עמלק מופיע כל פעם כשמשהו מתחיל להתרחש בקשר שבין עם ישראל והקדוש ברוך הוא בארצו. תבדקו את זה בהיסטוריה. תמיד. כשעם ישראל יוצא ממצרים והים נקרע ושרים את שירת הים, מסקנת השירה היא אחת. מקדש השם, כוננו ידיך, ואז השם ימלוך לעולם ועד. הולכים לבנות מקדש. זה מה שכתוב פה. מכון לשבטך פעלת, ואנחנו בדרך לירושלים. עמלק זה עם עם חיישנים. אין לו עניין פיזי מסוים עם עם ישראל. אין לו עניין דמוגרפי, כמו אדום שלא מוכן שישראל יעבור בגבולו, כמו מואב, כמו סיחון, כמו אוג, כמו אשור, כמו בבל, כמו מדי, כמו פרס. אחשוורוש הוא לא עמלק. עמלק הוא עצם הרצון להשמיד את ישראל. עמלק הוא עצם הרצון שלא יכול להירגע כל עוד יש בעולם עם שמבקש להמליך כאן מלוכת עולמים את הקדוש ברוך הוא. לכן עמלק מופיע מיד אחרי סיפור מצרים ופרעה. כי פרעה ומצרים אולי התייאשו, אבל הוא לא התייאש. כל עוד מצרים לוחמת בישראל, עמלק יכול להיות רגוע. תפקידו הוא שהעם הזה לא יוכל להמשיך לתפקד. אין לו שאיפות עצמיות. הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, מנתח במאמר מאוד מעניין, הלכתי ורעיוני גם יחד, בניתוח מאוד מעניין את ההבדל בין שתי הפרשיות שבהן מוזכר עמלק בתורה. פעם אחת הוא מוזכר בפרשת בשלח, מיד אחרי קריאת ים סוף. שם המלחמה, ושם כתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ובפעם השנייה הוא מוזכר בפרשת כי תיצא, ואנחנו עוד מעט, ערב פורים, נקרא את הפרשה הזאת. זכור את אשר עשה לך עמלק. האמת היא שאנחנו נקרא עוד מעט את שתי הפרשיות. בשבת זכור נקרא את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, שמופיעה בספר דברים. ושם יהיה כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ובפרשת בשלח, שנקרא בשבת פורים, נקרא את הפרשה של ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ושם יהיה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, מחו אמחה את זכר עמלק. הרב סולובייצ'יק מנתח ניתוח מעניין מאוד. הוא טוען שיש כאן שתי מצוות מחייה של עמלק. מצוות מחייה אחת, ספציפית, שמופיעה בפרשת זכור. היא לא קיימת עכשיו. היא לא קיימת מפני שבא סנחריב ובלבל את האומות, וחלילה, חלילה, חלילה, שאני אגדיר מישהו בגדר, בקטגוריה, בהגדרה הלכתית של המלאק. אין לי שום סמכות לזה. המצווה השנייה נמצאת בפרשת בשלח. היא לא מוטלת על היחיד. היא מוטלת על הציבור. אותה אומר הקדוש ברוך הוא, מחו ימחה. אז למה אנחנו צריכים לדעת את זה? כי את המצווה הזאת צריך לקיים העם. ואת המצווה הזאת צריך לקיים העם מול מי שעושה מעשה המלאק. זה לא דין תמחה את זכר המלאק המפורט, בכלל לא. זהו הדין לא לאפשר קיומיות של מי שכל עניינו זה לשרש את קיומו של עם ישראל. זו חלוקה מעניינת מאוד ומנתח אותה במאמר ארוך. המן בין עמדתה האגגי שאנחנו נפגשים איתו עכשיו מעמיד אותנו בפני הסוד היפה ביותר של המגילה. למה הוא שונא את היהודים? הוא לא אומר אף מילה. מה הוא רוצה מהם? האם באמת הוא חושב שמישהו מאיתנו ישתכנע בזה שהוא שונא את היהודים כי הגידו לו את עם מרדכי? הרי יש פה סיפור פרטי. הרי רוב היהודים כן קראו וכן השתחוו. רק מרדכי לא קרא ולא השתחווה. אז מאיפה נוצרה השנאה של המן ליהודים? איך במדינה הנאורה הזאת, שנאה כזאת לעם, יכולה לעבור מסך? איך זה יוכל להצליח? עוד מעט הוא ילך להציע לעם ליברלי, שעד אתמול שלשום פעל כרצון איש ואיש, שבמרכז הווייתו נמצאים יהודים שחוגגים בסעודה ביחד עם כולם, עם כל ההכשרים. עם שמחזיק מן הסתם הרבה מפעלים והרבה כוחות והרבה עוצמות. עם שכעדותו נמצא בכל מדינות מלכותיך. נמצא בכל מקום. מה הוא רוצה? מה הסברה? מה הוא אומר? המגילה לא מגלה. היא רק מזכירה לנו את היחוס. האגגי. מה הגג רצה? ומה המלאק ברפידים רצה? אני יודע בדיוק למה סרבו אדום שנעבור בגבולם. זה מאוד לא יפה, אבל אני בהחלט מבין את זה. אני אפילו יודע בדיוק למה לחם בנו פרעו. אני מבין אותו לחלוטין. אני יכול, אם צריך, למלא את התפקיד הרע ולייצג אותו. הוא הבין שעם בני ישראל רב ועצום ומתחיל להשתלט לו על מצרים. הוא צדק. אני לא מבין מה אומר המן. הוא לא אומר. וזה יופייה של המגילה. הוא מבקש מאיתנו לומר לנו כך. המשנה למלך שהיה אחראי על כל המערכת פה. על המאבקים, על המהפכות, על הכלכלה, על הנפילה, על הקריסה של הממלכה הזאת, יודע להצביע על היבלת של העולם. יש עם אחד. בואו נשמע אותו טוב. כי אם אני לא טועה, זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים כתב, פטיציה, אנטישמי, מסודר, שמבקש להגדיר פתרון סופי. לא היה דבר כזה עד היום. לא שכל מי שפגשנו עד היום היה נציג סוכנות. אבל לא פגשנו עד היום הצעה בלי להתבייש לפתרון סופי. אפילו לא פעם אחת. לא פרעו, לא נבוכד נצר, לא אף אחד. בואו נשמע את המן לאט לאט. לבן מציע את זה בצורה אחרת לגמרי. הוא לא מציע את זה. אחרת לגמרי. הצעה שמגדירה השמדה. השמדה. פרעו הציע את הבן הילוד. השמדה טוטלית של עם שלם, אנשים, נשים וטף ביום אחד. ושללם לבוז. אז בואו נקשיב טוב טוב לפסוקים, כי כאן מתחיל הכל. כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם אליו יום ויום, ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. חז"ל ישבו את זה לפסוק של יוסף. אתם זוכרים את יוסף אצל אשת פוטיפר? ויהי כדברה אליו יום יום. זה נראה מוזר. ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. זה נראה שני דברים אחרים. אבל זה בדיוק אותו סיפור. מרדכי מבין שזה אותו סיפור. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי. מה הם דברי מרדכי? כי הגיד להם אשר הוא יהודי. זה פילי פלאות. הוא יהודי, איך חז"ל הבינו בהבנה הראשונה, איש יהודי היה בשושן הבירה, היה אחד שהודה כל הזמן בהשם, והיה חייב לכפור כל הזמן בהמן. היה המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, והיא מלא המן חימה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. זה פלאי פלאות. זה הפסוק היחיד שמסביר את המעבר ממרדכי לעם. אנחנו ננתח אותו עוד מעט, ונראה את כל הפסוקים. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש, עם מרדכי. שמעתם הגדרה? עם מרדכי. זה הבנה עצומה. המן הרשע הזה מבין שהעם הזה נקרא עם מרדכי, עם חיים, עם אברהם, עם שרה, עם מוישה, עם כל אחד מאיתנו. הוא מבין שיהודי אחד מייצג את העם. הוא מבין שהוא יצטרך להילחם ביהודי אחד עד היהודי האחרון. הוא מבין שכל עוד יש יהודי אחד כאן, הוא לא יוכל להוביל את העולם. אנחנו לא עוסקים עכשיו באחשוורוש. אנחנו עוסקים עכשיו במן. אגב, החיבור שיווצר בהמשך בין המן הפרוע, האכזר, מתכנן ההשמדה ההמונית הגדול ביותר, הראשון בעולם, לבין אחשוורוש הנאור. זה החיבור בין המופרע למנגנון של היבשת הנאורה, של השלטון הנאור. המן חכם מספיק לקלוט שהוא צריך שני דברים. הוא צריך מנגנון, הוא צריך את הכוח הפוליטי הגדול, הוא צריך את השלטון, הוא לא יוכל לבד לעשות את זה, והוא צריך לאט לאט לחלחל את כולם אליו, והוא יצליח להביא אל השיטה שלו גם מישהו בכלל לא עמלקי. בסוף הדרך נראה שבמלחמה הקשה שהייתה, ניקלו היהודים ועמוד על נפשם והרגו 70 אלף אויבים. ועוד 500 איש בשושן. זה נשמע מספר גדול. תחשבו על 127 מדינות. זה כל העולם. זה שום דבר. עם כל הנורא. במלחמות עולם נהרגים מיליונים. זה דבר מדהים. מסתבר שהמן יודע היטב שיש רוב ענק דומם. והוא יודע שהם ישתפו איתו פעולה. כי הוא יודע שאפשר לעורר את השנאה היהודית הזאת, שהיא חבויה, היא מוסתרת, צריך רק לעורר אותה ולקחת את המנגנון השלטוני הנאור מהאזור. והשילוב הזה של ציבור ענק שינק משדי אמו שנאה במינון, עם מנגנון שלטוני, עם מטורף אחד, יהיה השילוב המנצח. תראו איך הוא מתחיל לבנות את זה. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. עוד פעם, המן לא דיבר עוד עם המלך מילה, הוא כבר ביצע. אם על המלך טוב יבוא רק אחר כך. הוא עוד לא דיבר כלום, הוא כבר הפיל פור, הוא כבר קבע תאריך. הפיל פור אומר שהמן מאמין באיזשהו גורל, והוא יפעיל את הגורל הזה. אתם יודעים איך יקראו לחג הזה שלנו? פורים! זה מפילי פלאות. הגורל שהאמן ישתמש בו, יתהפך לו בסוף. וכשאנחנו נרצה לתאר את הנס, אנחנו נתאר אותו דרך הכלים האלה של אמן. פורים! זה כל כך לא יהודי. פור! חסידים אומרים, זה נקרא פורים, ולא פור. לא מפני שזה בשני ימים. זה אותו פור. זה נקרא פורים מפני שהמן צודק. הוא הפיל פור פה. אבל יש עוד פור שם. ולכן זה פורים. כן. זה פורים בזוגיות. היום המן למלך אחשוורוש. זה הפסוק, רק בוא נעמוד. והוא כל מה שכתוב. ויאמר המן למלך אחשוורוש. זה האיש האגגי שרוצה להשמיד עם, וצריך עכשיו לשכנע בפעם הראשונה מלך שתחומי ההתעניינות שלו, כפי שראינו בפרקים א' ב', הם בנושאים אחרים. בלשון המעטה. הוא עכשיו צריך לשכנע אותו שאת כל בעיות העולם אפשר לפתור על ידי השמדתו של עם אחד שהמלך הנאור הזה לא מכיר. כלומר, הוא יודע שיש את העם הזה, הוא מכיר אותו 100%, אבל הוא לא רואה בעם הזה שום בעיה כעם, הוא לא מבין על מה מדובר. האנשים גם לויאליים אליו. הם עד כדי כך לויאליים, שהרי כורש הגדול הציע להם מזמן ללכת לארץ. ואיפה הם נמצאים? פה. טוב להם פה. הם נמצאים בעיר שושן. כשליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, אז כל העיר שושן צהלה ושמחה. בן עזרא אומר, כי היו שם ערים, שהרוב הגדול היה יהודי. אגב, כל הפרשנים שמדברים על זה, מדברים על זה מהמקום שלהם. אבן עזרא מדבר על זה מהמקום שלו בספרד. ומי שהיה מדבר על זה לפני 60 שנה ו-70 שנה ו-80 שנה, היה מדבר מהמקום שלו. מה הוא אומר המן למלך אחשוורוש? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. ודתיהם שונות מכל עם. ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך, והמדהים מהכל. בלי שום הפסקה. ברגע המלך מאשר, תוכנית השמדה. ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן בן עמדת האגגי צורר היהודים. אתם יודעים מה עושה המלך כשהוא נותן לו את הטבעת? הוא אומר לו, באום לא יוכלו להאשים אותי. זה אתה. אני נותן לך את כל הגיבוי. תעשה מה שאתה רוצה. הוא מגדיר לו. ויאמר המלך לאמן, תשמעו, הכסף שהצעת לי נתון לך. והעם לעשות בו כטוב בעיניך. לעולם הוא לא יוכל להסתתר מאחורי משהו. הוא נתן אישור. הוא יוכל להסתתר רק מאחורי דבר אחד. מעולם לא היה לי מחשבה בכלל שזאת המגמה שלה. אני הייתי בכלל יכול לחלום על השמדה המונית? הייתה פה השמדה המונית? מישהו ראה בכלל? פה זה לא היה. זה לא יכול להיות. כל כך לבן יוצא אחשוורוש מהעסק. העם לעשות בו כטוב בעיניך. הכל כסף מוגדר, הכסף נתון לך. והעם לעשות בו כטוב בעיניך. והמן הולך עכשיו לעבודות. מה כתוב פה בפסוק? בוא נחזור לפסוק. ויאמר המן למלך אחשוורוש. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. פסוק עצום. אין עוד פסוק שמתאר את מה שהמן רוצה. ישנו, אתם יודעים מה פירוש המילה ישנו? מה זה ישנו? מה זה ישנו? המן הוא דיפלומט, מה זה ישנו? כן, אבל ישנו זה גם יכול להיות עכשיו. ישנו פירושו יש. נו, זה נשמע לא חידוש, נכון? חידוש עצום. זה אוטונומיה או שזה עם? זה ישות? זה, יש להם הגדרה עצמית? אדוני המלך, חבל על הזמן. זה לא דה פקטו, זה לא דה יורה, זה לא דה דוס, זה לא דה ינץ. ישנו. אתה קולט? יש מה? יש עם. עם. איך יש עם? שיהיה עם, צריך שיהיה לו משהו שהופך אותו לעם. יש להם ארץ אחת? לא, 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 לא. יש להם שפה אחת? מה פתאום? יש להם דת אחת? מה פתאום? מה יש להם? יש להם... אדוני המלך, לא הבנת. ישנו עם אחד מפוזר. אדוני המלך מבין? לא. איך יכול להיות אחד מפוזר? יש, עובדה. אדוני המלך, תשמע, העם הזה הוא עם מאוד מעניין. ככל שהוא מפוזר יותר, הוא יותר אחד. עם מעניין העם הזה. ישנו עם אחד מפוזר. הפיזור שלו לא פוגם באחד שבו. אתם יודעים סביב מה נסבו הפרוטוקולים של זקני ציון? שהיהודים שנמצאים בכל המקומות מארגנים מזימות. זה בעצם תוכנית להשמדת העולם. כי אם הם מפוזרים בכל המדינות והם ממשיכים להיות אחד, זה יכול להיות רק בתכנון מראש להשמדת עולם. עובדה שאין עוד שום תופעה כזאת. אם תשאלו אותי, אני מבין אותם. עם אחד מפוזר ומפורד. זה עכשיו מדהים. המלך בטח אמר לו, כשהוא אמר לו שיש עם אחד מפוזר, אמר לו המלך, אוקיי, בסדר, אני לא מבין אבל למה צריך להרוג. תפריד ביניהם. הפרד ומשול אומרים אצלנו. ואמר, אני נסתם ענה לו בערך במילים הבאות, אדוני המלך לא צריך לדאוג, הם עושים את זה לבד יותר טוב. הם מפורדים, וואה. הם מקפידים על זה. זה המצווה הכי גדולה שלהם. אף אחד שם לא אוכל עם השני. זה בסדר גמור. מפורד. אבל זה לא עוזר. מפוזר, מפורד, אחד. איפה? איפה? בכל העמים, בין העמים. לא הבנתי. כלומר, הוא מפורד בין העמים, אז בעצם אי אפשר לזהות אותו. בכל מדינות מלכותיך. לא הבנתי, כל כך טוטלי, אתה יכול להתחייב שב-127 מדינות יש? אדוני המלך, אם אתה מוצא מקום שאין בו יהודי, סימן שזה לא מקום. תבדוק. אין דבר כזה. זו טעות במפה. אין תופעה כזאת. הם ממוקמים בכל מקום. הם היבלת של העולם. ולכן התשובה חייבת להיות טוטלית. כי אי אפשר לפתור את הבעיות שם, לא בפיזורם, לא בפירודם, לא בייחודם, לא בשינוי דתם, זה לא יעזוד. ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. מה פירוש שדתי המלך אינם עושים? ואני דווקא הבנתי שהם מאוד נאמנים. אז מה פירוש שהם לא עושים את דתי המלך? ודתיהם שונות, נכון, סליחה, דילגתי. ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים. תשמעו, חז"ל. ודתיהם שונות מכל עם. כמה אנטישמיות מובנת. ולא אחלי מינן, ולא נסווי מינן, ולא מינסווי לן. לך תשאל אותם, עם כל הלויאליות, אם הם מוכנים להתחתן עם הבת שלך. על מה הם מדברים בכלל? מדובר פה בעם גזעני, שלא יאכל מהאוכל שלך, ולא ישתה מהשתייה שלך, ולא יתחתן איתך. ודתי המלך אינם עושים, גמרא במגילה. תקשיבו, זה מדהים. דמפקי לכולה שטה, בשבת היום, פסח היום. זה נקרא שהי פהי. כל השנה אתה שואל אותם, תגידו לי, מה אתם עושים? והפרזיטים אומרים שהי פהי. היום שבת, היום פסח, היום אני לא יכול לבוא לעבוד. היום. עכשיו מה שמרגיז הוא, שיש להם שבת, יש להם מנוחה, ותבדוק מה קורה בבורסה. תבדוק, זה עובד. תבדוק. אני לא יודע אם זה היום נכון. אבל לפני כמה שנים, הייתי יום אחד בברזיל, אמרו לי שביום כיפור בברזיל הבורסה לא פועלת. לא פועלת. יש בברזיל כמעט 200 מיליון תושבים. מדברים עליהם, 100,000. אבל אין מה לעשות בבורסה. שהי פהי. שבת היום, פסח היום, פורים היום, הם מסודרים. הם מסודרים. כשיש בעיה, מנחה. הם מאורגנים. סיפרתי לכם על מנחה, נכון? יש מנחה. פעם החליטו שאם מגיע זה של המס, סיפרתי לכם שאם מגיע זה של המס, אז עושים סימן, שכשהוא עובר צועקים, מנחה! ואז יודעים שכולם צריכים להכניס את הקופות והם מסודרים. פעם הגיע הנציב הראשי של המס, אז צעקו, מנחה גדולה! שהי פהי. רגע. ולמלך, שנייה יוני, ולמלך אין שווה להניחם, ולמלך אין שווה להניחם, תקשיבו טוב, דאכלו ושתו ומבזו ליל המלכות. למה אתה אומר שמבזים? תשמעו טוב את המילים, דברה מדהימה. שאם נופל זבוב בכוסו של אחד מהם, זורקו ושותהו. ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהם, חובתו בקרקע ואינו שותהו. אדוני המלך, אתה הרבה פחות מזבוב לגביהם. תחדיר את זה. אתה יכול ללכת לבדוק איתם. לא צודק? צודק. עכשיו מה תסבירו? יש מדרש שמעריך. אני רוצה לקרוא הקטע קטן ממנו. זה כל כך חזק. המדרש מופיעה גרסה מורחבת של הנאום של המן. מדרש אסתר רבה. לפי המדרש הוא אומר לו כך. תקשיבו למילים, זה מדהים. עם אחד יש בינינו, נבזה מכל העמים, ודעתם גסה עליהם. חפיצים ברעתנו, וקללת המלך שגורה בפיהם. שימו לב, הוא אנטישמי, הוא לא אומר שום דבר נכון, אבל הוא לא אומר שום דבר לא נכון. תראו איך הוא עושה את זה. ומהו כללה שמקללים אותנו? מיד קופץ אחשוורוש, מה תראה לי שהם קללו? הם רק אומרים כך, שמעתי אותם כל יום בתפילה, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. הכוונה היא אתה ואני. ועוד אומרים, שמעתי אותם, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. הייתי, שמעתי. וכופרים במי שעושה להם טובה. באו וראו מאותו עוני פרעו מה עשו. מאותו עוני פרעו מה עשו. כשירדו למצרים, קיבלם בסבר פנים יפות. איפה כתוב שהמן צריך להזכיר את כל זה שיוסף בעצם פיתר את הבעיות הכלכליות והכל? הוא לא אומר שקרים. הוא אומר אמיתות. הוא רק מארגן אותן. יש בהחלט למה לסמוך על פתרון סופי. קיבלם בסדר פנים יפות, והושיבם במיטב הארץ. תראו לי פה דבר אחד לא נכון. וזן אותם בשני רעבון, והחילם כל טוב שבארצו. אגב, אני בטוח שיבואו יהודים ויגידו למלך חשברוש, אנחנו אנטישמים? תראה לי אצלך הלכה שאומרת לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. ואז יגיד המן מהצד, נו אתה מבין? גם הם יודעים. הם יודעים שהם חייבים טובה למצרים. פלטרים היו לו לבנות, והיו בונים שם. בכל זאת לא היה יכול להם. ולא עוד אלא שבאו בעלילה ואמרו לו, לסבוח לאלוהינו נלך דרך שלושת ימים, אחר כך נשוב. אם רצונך, השאילנו כלי כסף וכלי זהב וסמלות, וישאילום כספם וזהבם וכל הבגדים הטובים שלהם. וטענו כל אחד כמה חמורים שלהם לאין מספר, עד שניצלו את מצרים, השיילוקים האלה. וינצלו את מצרים, וברכו להם. כיוון ששמע פרעה שהיו ברוכים, הלך אחריהם להשיב את ממונו. מה עשו לו? היה עמהם אדם אחד, ושמו משה בן אמרם. ובכשפיו נטל מקל אחד. מה יש? אתם חייבים לקרוא את זה רק מהטקסט שלכם? אז הנה, מהטקסט שלהם, אגב, הטקסט הוא מדרש רבה באסתר. מה עשו לו? היה עמהם אדם אחד, ושמו משה בן אמרם, ובכשפיו נטל מקל אחד, ולחש עליו, ויקה בו את הים. שמעתם? הם מחשפים. הם מחשפות, הם מחשפים. יש להם כזה אף. הם מסוכנים. יש מקל אחד. עד שנחרב, ונכנסו כולם ביבשה בתוך הים, ועברו כולם. ואינו יודע במה עברו, ובמה ייבשו המים. כיוון שראה פרעה נכנס אחריהם להחזיר את ממונו, אינני יודע במה דחפו בתוך הים. אבל טבע הוא וכל חילו בים. ולא זכרו הטובה שעשה להם. הלא תשמע שהם כפויי טובה? ועוד, מה עשו לעמלק? בשעה שבא להם למלחמה, שנאמר ויבוא עמלק וילך עם ישראל ברפידים. מה עשה אותו משה פרנס שלהם? היה לו תלמיד אחד, יהושע בן נון שמו. אתם מכירים את האנטישמיות שאומרת, אנחנו בכלל לא נגד היהודים, אנחנו רק נגד מדינת ישראל. מכירים? פעם זה היה הפוך, אנחנו לא נגד ישראל, אנחנו רק נגד יש יהודים בחוץ. עכשיו אנחנו נראה, כן? היה לו תלמיד אחד יהושע בן נון שמו, הוא כובש את הארץ, נכון? נו, אז מי שכובש את הארץ ודאי אכזרי. והיה אכזרי עד מאוד, ולא היה לו רחמים. אמר לו אותו משה, בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק. איני יודע אותם אנשים שבחר עם בעלי כשפים הם, או גיבורי מלחמה? מה יש? זה תיאור מדויק. גם אני לא יודע. משה הרים את הידיים, הוריד את הידיים. יהושע חלש את עמלק ואת עמו לפי חרב. מה אתם רוצים? למה אפשר להסביר את זה? וכיוון שבא להם, איני יודע מה לחש עליהם, זה ביטויים נהדרים במדרש, איני יודע מה לחש עליהם, אבל רפו ידיהם ונפלו לפניהם. באו על סיחון ואוג, גיבורי ארצנו, שאין כל בריאה הייתה יכולה לעמוד בפניהם, איני יודע במה הרגו. באו עליהם על חיי מדיין, איני יודע במה הרגם. ועוד מה עשה התלמיד הזה של אותו האיש משה? הכניס את ישראל לארץ כנען, ולא די שנטל את ארצם, אלא שהרג מהם 31 מלאכים וחלק את ארצם לישראל. מה לא נכון? נכון? ולא חמל עליהם. ואותם שלא ביקש להרוג היו לו עבדים. באו עליהם סיסרא והמונו. איני יודע מה עשו לו לנחל קישון של גרפם. אני מפחד לקרוא את זה הלאה, כי אני משכנע אתכם. באמת, כיפשו אותה, הכל כתוב פה. ההיסטוריונים החדשים שאת מדברת עליהם, רותי. זה כל הסיפור פה. והיה להם מלך ראשון. כי בעצם הוא עונה פה על הכל. יכול לחשברוש להגיד לו, תפסיק, לפני שאתה הולך להשמדה, תן להם מדינה. הרי סבא שלי, קורש, הציע מדינה. בוא נלך על זה. אתה לא מבין מה אתה הולך לעשות. כבר היה להם מדינה. רגע, אתה אומר שלא טוב שהם פה. אז תן להם שם. אבל גם ראינו מה היה שם. היה להם מלך ראשון, שאול שמו. הלך ונלחם בארץ, אבי אבא עמלק. והרג מהם 100,000 פרשים ביום אחד. וגם לא חמל על איש ועל אישה ולא עולל ויון. איני יודע במה הרגע. ועוד מה עשה לאגג זקני? שחמלו עליו תחילה, לסוף בא אדם אחד מהם, שמו שמואל, חתכו, נתן בשרו מאכל לעוף השמיים. אחר זאת, היה להם מלך אחד, דוד בן ישי שמו. דרך אגב, ההוא שאני שונא, אבל אני לא אומר לך, קשור לשניהם. הוא גם יהודי וגם ימיני. אבל זה אני אגלה לך אחר כך. והיה משחית ומחלה את כל הממלכות. ולא היה חומל עליהם. ועמד אחריו שלמה בנו, הוא בנה להם לישראל בית אחד, וקרא לו בית מקדש. איני יודע מה היה להם בתוכו. אני אגב כן יודע. גם מלכת שבא ידעה, גם חירה מלך צור ידע, גם כל העמים ידעו. אבל הוא לא ידע. הוא לא משקר. הוא אומר, היו שם כשפים. כי באה מלכת שבא ואומרת פלא עצום. אז היו כשפים. הוא אומר אמת היסטורית שהיא הסכנה הגדולה ביותר בעולם. כשבאים למלחמה נכנסים בתוכו, תראו מה זה המקום בית המקדש. איני יודע מה היה בתוכו, אבל כשבאים למלחמה נכנסים בתוכו ומחשפים בתוכו, מה יש? אורים ותומים. וכשהם יוצאים ממנו, הורגים ומחריבים את העולם. אז עכשיו תשמע, הסבא שלך שפוי? הוא נתן להם להקים מקדש עכשיו? אז אני אסביר לך, כנראה שסבא שלך רצה להקים מקדש, כי הוא אמר, פה הם יותר מסוכנים. אבל זה בגלל שלא היה לו פתרון לבעיה. לי יש פתרון. הם דבר קבוע, נצחי, שרק פתרון קבוע, טוטלי, יכול למגר אותו. ואני אומר לכם, המן הוא הדמות החשובה ביותר שאנחנו צריכים לעסוק בה בפורים כל שנייה. אשרינו שלא עלינו עברנו אותו כדי להבין. אין דבר שהוא לא צודק המן. מה הוא אמר המן? הוא אמר שכל היהודים הם עם אחד? צודק. הוא אמר שיהודי אחד שווה את כל העם, עם מרדכי, צודק. הוא אמר שלא נאכל ולא נתחתן, אלא בתוכנו, צודק. אלא שישנה רק דרך אחת שאנחנו נוכל לעשות את זה ולהקים בית תפילה לכל העמים. אם נהיה פה. מה אמר המן? צריך לרכז אותם למקום אחד. שם נגמור אותם. ראיתם פעם את מספי הרכבות של המנים של הדור הקודם? ראיתם את המפה הזאת, את הסכמה המפורסמת הזאת של כל הרכבות מהלסינקי בשוודיה ועד סלוניקי רודוס למטה פה? פחות מ-1,000 קילומטר מכאן? הרכבות שעובדות, שיכולות לצאת מסלוניקי שתי אוניות עם ספינות קטנות כדי לקחת את היהודים מרודוס ולעצור כדי לקחת את אשכנזי מלארוס. כל זה ב-45. כשגרמניה כמעט מושבתת כבר. אבל הרכבות פועלות כמו בגרמניה. והכל מסודר. כי ההבנה שיש עם מרדכי שצריך להיות מושמד טוטלית, ברורה להם לחלוטין. ואלמלא אמן אומר את זה, שום דבר לא קורה לנו. גדולה שרת הטבעת, אומרים חז"ל. ויסר המלך את הבעתו מעל ידו ויתנה לאמן. אתם יודעים מה זה ויסר המלך את הבעתו? אני רוצה להגיד דברים קשים. המלך היה העולם הנאור. המלך היה בדיוק, המלך היה, לא רוצה להגיד את השמות המפורשים, אבל המלך היו תצלומי אוויר של אושוויץ ושל הרכבות. הוא היה יכול להפציץ את זה ברגע. המלך הסיר את הטבעת ונתן אותה לאמן. הוא אף פעם לא יודע בזה, אבל הוא נתן אותה לאמן שהוא כבר יעשה את העבודה. המלך היה יכול לעצור. והמוסר האלוקי והמוסר האנושי יתבעו את הרוצחים ואת השותקים באותה מידה. זה שמחזיק את הטבעת וזה שהסיר את הטבעת, רק מהשילוב של שניהם אפשר היה לייצר מסעף נוסף של רכבת. קטן כזה. פסי הרכבת שאפשר היה להוריד בפצצה הכי קטנה, ותצלומי האוויר שרוזוולט החזיק אצלו, היו חוסכים למשל רק את יהדות הונגריה. כלומר, 500,000 יהודים. כדי שנבין. 600,000 יהודים היינו פה בתשנחת. 600,000 יהודים זה היום 6.5 מיליון. זה היה צריך להיות עוד 6 מיליון יהודים. להסיר את הטבעת זה להגיד, אני לא מבין מה אתה אומר. אני לא מבין מה אתה מתכוון לאבד. אני גם לא מבקש שתסביר לי בדיוק. אני מאוד עסוק בנושאים אחרים. רק בסוף המגילה יהיה ברור שלא את היהודים רצו להשמיד. אלא שהשמדת היהודים היא בעצם העלאתו של המן, והיא השמדה של כל העולם. היא רודנות נוראית שתשמיד עולם שלם. סטלין לא רצה להרוג רק את היהודים ולגמור את הפתרון הסופי. סטלין רצה והצליח להרעיב ולהרוג 50 מיליון רוסים בשנות השלטון השחור הזה של השמש הגדולה. ומרדכי קולט שהתפקיד שלו הוא להעמיד את עצמו לא מול אחשוורוש, אלא מול המן. זה הוויכוח של מרדכי עם כל הרוב הגדול בעם ישראל. זה הוויכוח של מרדכי עם הסנהדרין. מרדכי לא מוכן לקבל את המשפט הקלאסי שאומר תפסיק להיות פרובוקטור. הגורם הרלוונטי היחיד כאן הוא המן, לא אחשוורוש. אני שר בממשלת אחשוורוש. אני משאר לעצמי שהיו יהודים שאמרו, אנחנו יודעים שהמן שונא יהודים, הוא מטורף. לא צריך להתרגש ממטורף אחד. הוא לא קיבל שום סמכות. והתוכניות זה סתם דיבורים. והמן עומד כאן, ומרדכי עומד כאן, ומרדכי הופך להיות זה שמפריע בפרם של המסך להמן כל הזמן. הוא לא ייתן לו לעבור בנחת. הוא יזכיר לעולם שיש פה אמן. זה תפקידו. העולם רוצה להשכיח את אמן ולהכחיש את אמן, כי ככה הוא יכול להירגע ולייצר אמן חדש בשם איזשהו אחשוורוש נאור חדש. ולמרדכי היהודי יש תפקיד להפריע לרוגע הזה. לעצבן, ולעולם שמייצר עכשיו אלפי פרופסורים שיכחישו את השואה. להגיד כל הזמן שהוא לא יכרע ולא ישתחווה. התגובה היהודית הקלאסית תהיה התגובה הבאה. איש יהודי, איש ימיני, אוי ואבוי לדוד המלך שלא הרג את שמעי בן גרה, ממנו יצא הפרובוקטור הזה, ואוי ואבוי לשאול שלא הרג את אגג, ממנו יצא המן. כל הבעיות שלנו זה ששני הפרובוקטורים האלה עושים בעיות. ומרדכי ימשיך לא לכרוע ולא להשתחוות. זה אותו מרדכי שיכנס את כל היהודים בסוף. זה אותו מרדכי שיהיה זה שבסוף יצליח לשים מס על הארץ ויהיה הים, ולשחרר לא את היהודים מסטלין, אלא את רוסיה מסטלין. לא את היהודים מאמן, אלא את כל המיליונים מ-70 אלף מסוכנים. כי הנקודה היהודית שעליה לוחם אמן במרדכי היא הוויכוח שאמן צודק בו. מרדכי לא רוצה לחיות כיהודי רגוע ופשוט. מרדכי רוצה לנהל את העולם. אתם יודעים מה הפירוש לנהל את העולם? לתת לקודש ברוך הוא לנהל את העולם. מרדכי מבין שהמפריע האמיתי לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם הוא המן. לכן הוא לוקח על עצמו אתגר לא לתת לו שנייה אחת של נחת. המן קולט את זה, מרדכי קולט את זה, ומרדכי רק יבין בהמשך דבר אחד. שכדי להצליח למגר את המן, הוא צריך לפעול כמו המן. אתם יודעים איך המן פועל? המן לא פועל לבד, הוא פועל עם מי? עם אחשוורוש. כלומר, הוא פועל בחוץ, והוא נותן למישהו בשלטון להיות כאילו פועל, שלא יודע או כן יודע. המן מבין שהוא צריך את אסתר. אפתחה, מרדכי היהודי מבין להבדיל שהוא צריך את אסתר. הוא מבין שהוא לא יוכל לבד, כי הוא צריך את כל היהודים, הוא צריך את אסתר, והוא תופס שהדרך לעצור את המהלך המני היא פשוט לייצר את ההתכנסות היהודית שהמן טוען אותה מיוזמתנו. האיש שטען שהיהודים זה כינוס אחד היה המן. מרדכי ואסתר קולטים שהדרך למגר את המן היא להשתמש בכל הכלים שלו. בדיוק לכיוון ההפוך. הדרך למגר את המן היא ללכת לבנות את המקדש. הדרך לבנות את המקדש עוברת דרך כינוס כל היהודים. הדרך לכנס את כל היהודים עוברת דרך הפנמה פשוטה לכל היהודים מי אנחנו ועל מה המלחמה. את כל זה יתחיל מרדכי היהודי עוד מעט. אסתר לא מבינה בהתחלה מה הוא רוצה. הוא לובש שק ואפר, היא שולחת את התח לדעת מה זה ועל מה זה. ומרדכי יגיד לה, יש כאן אמירה של נצח. נקרא את הפסוקים האחרונים, בזה נעמוד, ונמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו. ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחש דר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה. ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. אתם רואים את הפירוט בפסוק? זה לא ממוכן? זה אחד שהתחיל אתמול להכין את הכל? זה לא אחד שמכין את הכל שנים, 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 ובכל השנים האלה צוחקים עליו? אומרים שהוא, איך אמרו עליו על האימח שימו הזה, שהוא סייד? לא, מה אמרו על היטלר? שהוא, איך? צייר, הוא משוגע, הוא... בשם המלך אחשוורוש נכתב, מבינים את התרגיל? כלומר, כל התוכנית כבר הייתה מוכנה, רק עכשיו יש לו את החותמת. ונחתם בטבעת המלך. הוא קיבל את הטבעת, כולם הרוויחו. המלך הסיר את הטבעת, האום לא יוכל לעשות כלום נגד המלך. המן קיבל את הטבעת, והוא יכול לעשות את זה בשם המלך. איזה רעיון גאוני. פשוט המן. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. המלבים מתעקש לומר שלמן היו שתי אגרות, נסתרת ונגלית. לחברים מהמפלגה הקרובה הוא אמר להשמיד, להרוג ולאבד. בפרסומים הוא לא העיז להוציא את זה. הוא רק דיבר על לאבד. אבל לאט 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 הוא וידא שהרעיון מחלחל. את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושלם לבוז. פצ'גן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. להיות עתידים ליום הזה זה משפט מדהים. מה זה להיות עתידים ליום הזה? להתכונן ליום הזה. אז יתחיל בעולם עתיד חדש. כל העולם יתחיל את עתידו כשנשתחרר מהשטן, מהמפלצת, שעוצר אותנו מהעתיד, שמחזיר אותנו למקומות החשוכים והאפלים. כולם יהיו עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. זוכרים את הדת? זוכרים את החוקים? עכשיו זה בחוק. המלך לא שותף, הוא רק הגדיר את זה בחוק. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. זה ודאי המלך אף פעם לא יוכל להגיד שהוא לא עשה. המלך זוכר שהוא שתה. הוא לא היה שותף בכלום. שהעיר שושן נבוכה והוא שתה, הוא יודע? וישבו לאכול. והעיר שושן נבוכה, והמלך והמן ישבו לשתות. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ומכאן, בעזרת השם, ניכנס בהמשך.